איך מגילת אסתר מחנכת אותנו ללמוד חינוך קצת. מה הפסוק הראשון של מגילת אסתר? ויהי בימי אחשוורוש. הוא אחשוורוש ומולך מאוד ובעד כור שבע ועשור ומאה מדינה. מה אתם לומדים מזה? איזה ענייני חינוך יש בפסוק הזה? לאור כל מה שלמדנו עד עכשיו, מה אתם לומדים מהפסוק הזה? כמובן, כל מה שחז"ל אומרים, הכל בסדר. אתם לומדים עכשיו מגילת אסתר. איך אתם אמרנו שמה זה חינוך? לאפשר לנו להיות, להכשיר את האדם להיות מה שהוא על פי רצון השם. כל התורה כולה מאפשרת לנו להיות. אז אני עכשיו לומד פסוק, איך אני מהפסוק הזה לומד להיות? מה אנחנו לומדים מהפסוק הראשון של מגילת אסתר בענייני חינוך?
יש פער של המלכות, נשים לב שיש דורות מסוים, יש מלכות אחשוורוש, יש זמן
אחשוורוש. דגש על ימי אחשוורוש. יש השפעה, מה, איזה השפעה?
כל דור, כאילו כל אחשוורוש, יוונים.
אז מה העניין החינוכי פה?
לדעת להתייחס לזה. לשים לב שיש ימים שנקראים ימי אחשוורוש.
זאת אומרת, לפתח את המודעות העצמית לדברים. שרוש, חיים, טוב, אפשר כוח.
זה של המלך, הפעולה, זה של המלך, אצלנו בגוף, צריך להיות על כל החלקים של הסרונגרם. אנחנו נדבר את כל ה...
זאת אומרת, המלך שולט מאוד ובעד כוש, על הכל. המוח שולט, אתה אומר, על הכל. של כוח. מה עוד?
בימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש. הוא עצמו, זה חלק שבימי אחשוורוש, הוא המולך. הוא אחשוורוש, אני אגיד שזה... הוא עצמו האישיות שלו.
עצמיות.
כן.
שים לב שצריך להיות מי שאתה. טוב, של כוח.
שהימים נקראים על שמו.
ימי אחשוורוש. מה לומדים מזה? כל אדם משפיע על הימים שלו. עכשיו כבר, אתם לומדים הרבה דברים.
ההגדרה של ה... כאילו, איך שהחשוורוש מגדיר את עצמו, הוא החשוורוש המולך מאוד על כוש, זה כאילו, הוא מביא לעצמו, כאילו, זה מין ציון כזה, כאילו, ההישגים שלו זה משהו, כאילו, זה...
זה קצת שונה ממה שצור אומר, שהוא החשוורוש, אתה אומר, הוא לא החשוורוש, אלא רק החיצוניות שלו, מה שהוא עשה.
כאילו, הוא החשוורוש, הוא המולך מאוד לראות קוש, כאילו,
זאת אומרת, זה לא העצמיות שלו, אלא זה ההשפעה שלו, מה שהוא עשה, ההופעה החיצונית שלו, לא יודע, מחלוקת קטנה, אבל את שני הדברים אפשר ללמוד, בסדר? מה עוד?
הוא
החשוורוש,
כשאתה
אומר,
אומרים שהוא עומד ברשתו, הוא היה רשע כל הזמן, אז אפשר ללמוד מזה שגם כשם שאחשוורוש עשה לכאורה דברים טובים, וכל זה בעצם בשבילו זה רק משרת את המגמה הרעה שלו, אז גם כן כשאנחנו מתייחסים לילד או לכל אדם אחר, אז צריך קודם כל להבין מי הוא, וממילא מבינים את כל המעשים שלו בצורה אחרת, כלומר זה גם כן היסוד של לימוד זכות ולדון לך זכות. שאם אתה מבין את העצמיות שלו, אז תראה את המעשים שלו
במצורה אחרת. זאת אומרת, אם מבינים שהוא אחשוורוש, אז מסתכלים על כל החיים שלו לפי מי שהוא. גם לטוב, גם לרע. של כוח.
ויהי עניין ההשתנות. צריך לראות איך את ההשתנות של הדברים, גם השתנות, גם לפני מה אנחנו רואים. כלומר, אנחנו רואים שם, אנחנו רואים שם צער, להתכונן, זה אנחנו דוקרים ולומר את הדברים שאנחנו באתם לומר להתכוון על איפה אנחנו, וגם לדעת שיש פה שירות של השתנות
אז מה אני מתחנך מזה?
גם נושא השתנות שיש לנו יכולת של שינוי על העבר עתיד להבין שהם יכולים להשתנות וגם לדעת כשמחנך בעצם פנו ברך להציב את הכותרת שלה מה שום צעד אנחנו מדברים פה על זמן על צעד שמחנכים את עצמנו בידי דבר מסוים שאתה כותב אותו
לזהות את התקופה להיות מודעים לזה שיש תקופות שונות בחיים צער או לא צער
יש
במדרש
יש שתי דעות זה שבע ועשרים מאה מדינה המדרש עם שתי דעות דעה אחת הוא קבע שבע ואז עשרים ואז מאה דעה שנייה הוא קבע שבע מתוך השבע על ידי האוכלוסין של השבע הוא קבע שאת העשרים ועל ידי האוכלוסין של העשרים הוא קבע שאת המאה ויש פה שתי הדרכות אני חושב ככה שיתרון ועבוד את השם והדרכה קודם כל ללכת שלב שלב קודם כל שבע אתה יכול שבע נלך ל-20 נלך ל-20 נלך ל-100 והדרכה אולי יותר חזקה זה הדרכה שמתוך השבע שקבשת עכשיו יש השבע איתך תשתמש שמה שקבשת שיתפח כבר לדבר שהוא שלך ל-20 ל-20
שאו כוח יש פה הדרכה ממש חינוכית איך מתקדמים בהדרגה לאט לאט, מ-7 ל-20 ל-100 ועוד יותר קח את כל מה שיש לך וזה הבסיס לשלב הבא ואת כל מה שיש לך לשלב הבא, הבסיס לשם של כוח ועוד של כוח א' זה מאוד מחכים מה שאמרתי כי הכל נכון ואנחנו לומדים פסוק בתורה בנביאים, בכתובים אנחנו מנסים להתבונן מה דבר השם אלינו אם חזל אומרים ויהי לשון צער הם רוצים לחנך אותנו עכשיו ויהי בימי למה זה לשון צער אז כמו שאליעד אומר אפשר להתבונן על זה שמה זה והיה לשון שמחה ויהי לשון צער למה? כי זה שתי הדרכות בחיים הדרכה אחת מה זה היה? פעם נכון, היה בעבר והיה כי תבואו אל הארץ זה לשון עתיד נכון? זאת אומרת אם אתה לוקח את העבר כבסיס לעתיד אתה מלא שמחה אם אתה מתבונן על כל מה שהיה לך עד היום ועם זה אתה בונה את העתיד שלך 7 ו-20 ו-100 אתה הולך קדימה אתה מלא שמחה אתה מלא תקווה לעומת זאת, אם אתה משעבד את כל העתיד שלך לעבר שלך, וכל הזמן חי באתמול, איך היה טוב כשהייתי קטן? התעללו בי כשהייתי קטן, עבוד הכל. אין עבר. יהי זה עתיד. ויהי, אני הופך את העתיד לעבר. כי אני כל הזמן תקוע בעבר שלי. ההורים שלי לא ידעו לחנך אותי. אשמתם. מה אתה תקוע בעבר שלך? צא מזה. אתם הולכים לפסיכולוג, מה הוא התחיל לדבר איתכם? מה היה כשהיית קטן, ולמה זה קרה לך, ואיך זה, ומה יהיה, רגע, סליחה. אני רוצה קדימה. הוא לוקח לי את כל הקדימה שלי ותוקע לי את זה בעבר. לא רוצה. אני רוצה לקחת את העבר כבסיס לעתיד של צמיחה, של גדילה, של התפתחות. אני רוצה את הפסיכולוג הזה שהוא יגיד, כל העוצמות שהיה לך, כל השבע שלך והעשרים שלך, הם הבסיס למאה שלך. אז ויהי לשון צער, כי זה הופך את העתיד שלי לעבר. היום זה מחלה עולמית, כולם מצלמים. הם כאילו מסתכלים קדימה, כדי להסתכל אחורה. אני רוצה, כשאני אבוא הביתה, להסתכל על מה שהיה כשטיילתי. רגע, סליחה, תסתכל קדימה כל הזמן. אם לא צילמת, לא היית. נוסטלגיה, כל הזמן להיות שקועים באתמול. די. מה, עכשיו לא מספיק מעניין כדי לחיות עכשיו? אתה צריך כל הזמן לצלם כדי להיזכר איך היה פעם? לך קדימה. זה גורם לנו לשמחה. חלק גדול מהדיכאונות שלנו זה כי אנחנו תקועים בעבר, כי עשו לי, כי אכלו לי, כי שתו לי, כי עצבנו אותי, כי התעללו בי, או פעם היה טוב, עכשיו כבר לא, נורא הייתי חמוד כשהייתי קטן. תראה איזה תמונה, איך אני בלונדיני קטן חמוד וזה, איך היום אני כבר כזה עם זקן וזה, כבר אף אחד לא אוהב אותי. די, לא לשקוע בעבר. ויהי, בסדר? אז ההדרכה של חז"ל, אומר רב נתן בליקוטי ההלכות, ויהי בימי אחשוורוש לשון צרה. למה לשון צרה? הוא לוקח את זה לעוד הבנה. הוא אומר, כי עיקר כל הצרות והפגעים זה כשהאדם לא מוכן להשתחרר מזה שהוא תחת הזמן. תתרומם מעל הזמן.
מה הכוונה מעל הזמן?
כביכול אתה אומר, זה המצב, אין מה לעשות, בימי אחשוורוש, תקוע. רגע, שכחת שיש ריבונו של עולם, שהוא מנהל את העולם? קצת ביטחון בהשם? כן, אבל אני עכשיו מסכן, ואני... רגע, זה יכול להשתנות, ריבונו של עולם מנהל את העולם. צא מהקטנוניות הזו, מהשיעבוד הזה, תעלה מעל הזמן. זה כל היסוד של התשובה. ומה זה תשובה? עשית מעשה לא טוב. נו, אין, אפשר לשנות. אפשר. עולים מעל הזמן ומחיים את כל הזמן שלנו מהעבר עד העתיד באור חדש. בסדר? אז חינוכי צריך להכיר בזה שאנחנו לא משועבדים לזמן. אני יכול לעלות להסתכלות כזאת שאני עולה למעלה מהזמן ועל ידי זה מתהפך הכל לטובה. והיא בימי צער, בואו תעלו מעל הזמן ותראו שכל המגילה הזאת מתהפכת לטובה. כן? אז והיא בימי מתחנכים מזה גם להבין שלא צריך לשקוע בעבר אלא צריך לקחת העבר כבסיס לעתיד, וגם צריך להבין שאנחנו יכולים לעלות מעל הזמן מבחינה נפשית, מבחינה אמיתית. זה קצת דומה למה שאליעד אמר, ועוד אתם הזכרתם גם, יש עכשיו תקופה כזאת, צריך מודעות לתקופה, אמרתם, מודעות למצב, יש מצב כזה, בסדר, אני מודע ואני עולה מעל זה, זה יעבור, איך אומרים, כן? עד החתונה זה יעבור, יעבור לכם, נו, זה אני במשבר, טוב עכשיו, יעבור, נו, תעלה מעל הזמן, כן? ריבונו של עולם לוקח אותנו למקום הרבה יותר עליון, והיא בימי אחשוורוש. הוא אחשוורוש המולך מהודו ועד כוש. שואל בעל אור המאיר, והיא בימי אחשוורוש? סליחה, זה שייך לו? כאילו הימים הם של אחשוורוש? של מי הימים? מי ברא את הזמן? ריבונו של עולם. והיא בימי אחשוורוש. מה אתם, כאילו, מה זה ההסתכלות הזאת בכלל? והיא בימי המרפל. שייך להמרפל? מה זה הדבר הזה? זה וכי היו הימים האלו של החשברוש או ימים של המרפל? זה בכלל לא, זה, כל הימים הם של הקדוש ברוך הוא. וזה שוב לוקח אותנו למה שאמרתם. מה אמרתם? תלוי בהסתכלות של האדם. אנחנו עכשיו חיים, והיא בימי ביבי נתניהו, והיא בימי רבין, והיא בימי בן גוריון, והיא בימי לא משנה, והיא בימי הכל של הקדוש ברוך הוא. אם אנחנו מתמקדים והופכים את הימים לימים של אחשוורוש, נפלנו בפח. עכשיו מתחיל הצרות. אם זה והיא בימי אחשוורוש, אוי אוי אוי, הימים לא שייכים לאחשוורוש. זה אפילו באמת, אם נסתכל, נגיד מישהו עכשיו נמצא בתקופה לא קלה, והיא בימי, אוי אוי אוי, כל אחד והצרה שלו. רגע, השמש הפסיקה לזרוח בזמן האחרון, כדור הארץ כבר לא מסתובב, הצמחים כבר לא צומחים, אין בעולם עוד מיליארדי אנשים שחיים. תסתכל רגע קצת יותר בגדלות. אני שקוע בחשברוש, כאילו, זהו, אין כלום חוץ מהחשברוש בעולם, אף אחד לא חי יותר, אף אחד לא זז. העולם מתנהל, העולם הוא לא רק אחשוורוש. זה משחרר אותנו מהשיעבוד הנפשי. אדם שחס ושלום נמצא בתקופה, לא יודע, משבר, כאילו כל העולם זה המשבר שלך. אחד יכשל בטסט, והיא בימי יכשלי בטסט. די, זה נכשלת. תאמין לי שהעולם מלא טוב ואור ושמחה והשם מזורחת והירח והכל טוב, גם אם אתה, זה לא והיא בימי יכשלי בטסט, והיא בימי, זה היום של הקדוש ברוך הוא עם כל החיים והטוב שהוא משפיע, ותוך זה שזו נקודה קטנה שהיא תתוקן, היא תעבור, כי מה שאמרנו, יהיה בסדר, לא להתקע עם ה... והיא בימי החשברוש. רגע, מה אתה מתמקד בחשברוש? כאילו מה, הוא המנהל פה של הזמן, הוא המנהל של החיים, הוא המנהל של העולם? אז זאת תשובה אחת. הדבר השני שהוא אומר, הוא אומר, תסתכלו טוב, דבר גדול נרמז בזה להורות בליבות בני אדם, כי הנה בכל יום מן הימים אשר יוצרו לא אחד בהם, כל יום ריבונו של עולם מתגלה בעולם גם דרך החשברוש. ותוואי בימי החשברוש. טוב, מה זה אומר? שהקדוש ברוך הוא עכשיו פועל בעולם דרך החשברוש הזה, לא החשברוש בנהל, כן? אלא מתוך החשברוש הזה, שכן, שחזל אומרים שהמלך טיפש והוא לא ראוי לגדולה למלוך בכיפה, אז למה הוא קיבל את המינוי? הכל בסיבתם של ישראל, שנתגלה התפשטות אלוקותו התברך בעולם באמצעות החשברוש. ולכן תולה הימים בחשברוש, באמצעות ימי מלכותו נתגלה ונתפרסם אלוקותו התברך על כל הברואים. זהו עיקר יצירת הימים והזמן בעולם, שבכל זמן מתגלה רצון השם. אז זה גם דרך החשברוש. זאת אומרת, זה הסתכלות נוספת. אמרנו, הסתכלות ראשונה, באמת זה לא ימי החשברוש. כאילו, אל תתמקד בבעיה, בצרה, כאילו זה כל החיים. יש פה אור עצום שמתגלה בכל יום. והתשובה השנייה, גם בתוך הצרה מתגלה רצון השם. הכל לטובה. בסדר? לעולם יהיה אדם רגיל לומר כל מה דוד רחמנא לטב, דוד אומר רבי עקיבא. תתרגלו לקנות הרגל כזה. מה הרגל? הכל לטובה. גם מתוך הכאב, הצרה והקושי, תצמח ישועה. עצרה אל יעקב וממנה יבשע. גם מתוך החשברוש הזה תצמח ישועה. לא יודע איך, לא תמיד אנחנו מבינים, אבל צריך לדעת שגם ואי בימי החשברוש זה גילוי שאין רצון השם. הימים לא שייכים לחשברוש. כשאנחנו חיים אנחנו צריכים להיות ערים גם לוואי וגם לוואי בימי החשברוש. הלכות החשברוש, כל פה מגלה רצון השם. מלכותך מלכות כל עולמים, כלומר ראוי להכין מלכותך ועדנותך, כן? בסדר. והיא בימים הם כשבת המלך החשברוש. בסדר, קדוש ברוך הוא מנהל את שבע ועשרים ומאה המדינה, כמו שרב ירדן אומר, יש בזה שתי בחינות חינוכיות. יש לזה גם עוד תופעה, חכמים מלמדים אותנו שאיך כתוב אצל שרה אימנו, בת כמה היא הייתה כשהיא מתה, איך כתוב בפסוק, והיו חיי שרה 100 שנה ו-27 שנים, איך כתוב כאן על כמה הוא מלך, 7 ו-20 ו-100, מה ההבדל? אז קודם כל בתנועה, יש תנועה מהמאה לעשרים לשבע, כאילו מהמאה שזה ההסתכלות הכוללת הגדולה, יורדים עד הפרטים. הסתכלות שנייה זה מהפרטים עד המאה, נכון? זה שתי הסתכלויות שונות. הסתכלות אחת היא מלמעלה למטה, ההסתכלות השנייה היא מלמטה למעלה. יש לנו בחיים את שתי ההסתכלויות. לכן כשרבי עקיבא ראה שתלמידים נרדמים, הוא אמר, מה אתה אסתר למלוך, כן, על 7 ו-20 ו-100 מדינה, כי הייתה נכדה של שרה אימנו שהיא חייתה 127 שנה. ועומק עצום יש. מה העומק? איך אנחנו חיים? יש לנו בחיים כל הזמן את שתי התנועות. יש את העולם הזה עם הסיבוכים שלו, וכמו שהרב ירדן אמר, עולים קומה ועולים קומה ועולים קומה ומתקדמים מהשבע לעשרים למאה, מתפתחים. אנחנו בונים כלים כל הזמן כדי להתפתח. זה הסתכלות אחת והיא חשובה ואנחנו נמצאים בה כל הזמן. אבל יש גם את ההסתכלות השנייה שהיא לא פחות חשובה, היא חשובה אותו דבר, זה מהמאה לקחת לעשרים ולקחת לשבע. זה התנועה ההפוכה, זה להיות עם אור כללי, עם אידיאלים גדולים, ולראות איך מממשים את האידיאלים בתוך המציאות, איך בונים כלים לאידיאלים. למשל, אני אתן דוגמה. מישהו מכם רוצה להיות ענב, אין לו כלים, זה אידיאל עצום להיות ענב. אם תהיו ענבים תהיו נביאים, משהו גדול. אז להיות ענב זה דרגה נפלאה, זה 100. אחרי זה אתה מתחיל ללמוד, זה 20. אחרי זה אתה מתחיל לעשות, זה 7. אתם עכשיו יורדים למציאות המעשית ואתם שומעים שיעור. טוב, שמעתם שיעור כדי להגיד דבר תורה בשבת ליד השולחן? לא, זה כדי לקחת את זה לחיים. איך אני חי את זה? איך אני בונה לזה כלים? איך אני חושב? איך אני... בסדר? אז מתוך הדבר הכללי הדברים הולכים ויורדים ויורדים עד להתנהגות שלנו. וזה גם להפך, אחרי המעשים נמשכים הלבבות. אני עושה דברים כי אני יודע שזה נכון, לא... ומתוך העשייה אני, אחרי המעשים נמשכים הלבבות, אני מתחיל להתרגש מזה, מתחיל לחשוב על זה, זה משפיע עליי. וגם חוזר חזרה, אחרי המחשבות נמשכות הפעולות. זה תנועה תמידית שיש לנו בחיים, ושתי התנועות חשובות, ככה אנחנו מתפתחים. אז לכן יש לנו את התנועה, למשל, למה במגילת אסתר התנועה מתחילה מלמטה ולא כמו אצל שרה? מה ההבדל בין שתי התנועות במציאות שאנחנו חיים? זאת אומרת, אם אני מתחיל בעולם המעשה, יש מלא גבולות, אני מרגיש זה חונק אותי, אני מרגיש אני לא מבין, קשה לי. העולם הזה הוא, יש בו דינים, יש בו סוג אפילו של מחנק לפעמים. אתה צריך לבנות כיסא. רבי יונתן, איך בונים כיסא? אני רוצה לבנות כיסא, מה לעשות? כן. איך אני יודע לחתוך במידה ויצא בדיוק? תכנן. סובך. תחשבו, כשיונתן בונה כיסא, אתם יודעים כמה פרטי פרטים מדויקים, הוא מפספס בשני מילימטר, אז הכיסא מתחיל לרקוד. אתם יודעים איך זה מדויק? כל הרעיתים שאתם רואים פה, אתם יודעים איזה דיוק יש פה? זה פשוט חונק. זה ממש חונק, אתה צריך להיות כזה, ואם לא, זרוק את זה, תחתוך עוד פעם, טוב, זה כבר לא מתאים, אני צריך, מה אני אעשה עם הקורה הזאת? בסדר? זה נצודק או לא? אחרי זה ברגים, איזה בורג אתה משתמש? שמת בורג כזה, העץ התבקע. קנית בורג לגבס, תקעת שמן כזה, פוצץ לך את העץ. אתה צריך לדעת איזה בורג. אתה צריך לדעת איך להבריג, אם רק אתה יותר מדי, הרסת, פחות מדי, לא נתפה. זה סיבוכים, זה גבולות, זה כשמתחילים בשבע. אני בונה כלים, לבנות כלים זה עבודה, זה עמל, זה מאמץ, זה הרבה הסתר, ולא כל הזמן רואים אור גדול. אתה יושב ללמוד האורות, אני מחפש אורות, שריך אתה לא מבין ארמית, יש כוח ללמוד ארמית, אתה לא מבין מה כתוב פה בכלל, אז תלמד. כן, אבל זה קשה. זה לבנות קרת, זה לבנות כיסא. מתחילים מהשבע, ואז אתה מתחיל קצת לנשור, אתה רואה כבר שדברים מתקדמים, אבל הכיסא עוד לא, יש עוד עבודה. צריך בסוף לשים פוליטורה, לא יודע, לצבוע, לשים ריפוד, גם למכור את זה בסוף צריך. זה במאה, בסוף הגעת. לעומת זאת יש את ההפך. אני רוצה להיות נגר, אני רוצה לשמח אנשים שאלה הם רהיטים יפים וטובים, ככה אני מרגיש שזה נכון לי, זה המאה. עכשיו אני מתחיל ללמוד נגרות, קורא, אני מדבר עם אנשים, אני מברר מחירים, אני שואל איפה קונים קורות, אני... זה 20. אחרי זה אני מתחיל לעבוד. עכשיו אני נכנס לשבע, עם כל העוצמה של המאה אני מתחיל לעבוד, זה נותן לי כוח לעשות את השבע. יש לנו את שתי התנות, את שרה אימנו, אצלה הכל מהסתכלות עליונה, היא חיה בדרגות כל כך עליונות שכל העוצמות שלה מופיעות בתוך המציאות המעשית. אסתר זה התנועה ההפוכה, מתוך האסתר, מתוך הקשיים, מתוך החשברוש, מתוך הסיבוכים עולים למה. אז זה ואי דינה חשברוש, הוא החשברוש, הוא הולך מאוד ועד כור, 7 ו-20 ו-100 מדינה. אתם יכולים להמשיך לחשוב על הפסוק הראשון, אבל לפעם הבאה תבואו עם רעיונות לפסוק השני. אם אתם לא יודעים, תשאלו את שמואל, הוא יגיד לכם מה הפסוק.